ג' עמוד א', לא, קצת, קדמתי עם יפה. מניין הדרשה. באתם על אתרוג וזה, כל ה... קודם שאנחנו נעשה להתחיל משהו חדש. עשרות, שביעית, גדל על כל מים, בסדר. טוב, אז אנחנו גם אוהבים להתחיל משהו חדש, נפתח את הראש ו... טוב, אומרת הגמרא מנקודתיים ג' עמוד א', מניין הדרשא לימות ימי, מניין הדספא לימות ימי. בגמרא יצאת מנקודת הנחה שאם אתה סופר, אתה אומר, השעה נקנית בשלוש דרכים, ואחרי זה קונה את עצמה בשתי דרכים, אנחנו יכולים לבד לספור. כסף, שטר ביד זה שלוש. מיטת הבעל בגט זה שתיים. אז למה צריך להגיד לי? כנראה שאם אתה אומר שלוש אז לא ארבע, ושתיים ולא שלוש. גם אמרנו פעם, הגמרא זה כמו היגיון הפשוט שלנו. גם בחיים שאתה אומר, היום מתקיימים שני שיעורים. מה אתה מתכוון להגיד? לא. שניים ולא שלושה ולא אחד. אבל אם אתה אומר, היום מתקיימים שיעורים, אז יכול להיות ששניים, שלושה, ארבעה, חמישה, זה לא ברור. כשהמשנה באה ואומרת, שלושה הדרכים נקנית ושתיים קונה את עצמה, זה זו. היא באה להגיד פה שאין לנו אפשרויות אחרות. עכשיו, כנראה שאתה אב ואמינה שעוד דרכים, שאישה תקנה את עצמה, או שבעלה יקנה אותה. ואז המשנה באה להגיד לי, חוץ משאומרת כסף שאתה הרבה, אומרת לא לדברים אחרים. ופה צריך להבין למה שאנחנו בכלל נחשוב שיש דרכים נוספות לקנות אישה. הרי אם שואלים אותנו, אנחנו לא יודעים כלום. אנחנו תמיד אומרים מה השכל שלנו אומר. כתוב התורה, כי כך יש אישה, לא כתוב התורה כלום, איך לוקחים. אז יש לנו לימוד, ראינו אותו כבר, לומדים משדה עפרון, כיחה כיחה בכסף. יש לנו לימוד זה בהמשך, ויצא והייתה, לומדים שטר מגט. יש כי ייקח אישה ובעלה, אולי זה בפשט, ביה. למה שאני בכלל יעלה על דעתי שדבר נוסף? כשמשנה באה ואומרת לי, לא, אל תתבלבל, אין דבר נוסף. זה דבר שאני צריך לשאול את עצמי. אם המשנה אומרת, אישה נקנית בכסף שטר ביה, מכיוון ששלושת הדברים האלה הם לא ממש מפורשים בתורה. אמרתי, בתורה כתוב כי ייקח איש אישה, זו. לא כתוב איך. אז זה מה שנקרא תורה שבעל פה. תורה שמכתה לא אומרת כלום. כתוב עובה עלה, אולי זה רמז שעם ביה. באה תורה שבעל פה וגילתה לי מכל מיני צורות שהיא לומדת, כסף שטר ביה. זו, נגמר. אותו דבר לגרש אישה. כתוב בתורה, גט זה כתוב מפרש בתורה, כי ייקח איש אישה ואין לא תמצא חן בעיניו, וכתב לספר כיתות ונתן בידה. אז גט, זה ברור, זה פשוט, זה הפוך, זה מפרש בתורה שמכתב. מיטת הבעל, לא צריך להגיד את זה, זה שאלה על המשנה. המשנה מחדשת לחידוש גדול, שאישה קונת עצמה במיטת הבעל, ברור. מישהו היה מעלה דעתו, שאם בעלה מת ואלמנה, אז היא עדיין אשתו. אין שום היגיון בזה. אולי בהבמה יש לנו מצב כזה שהבעל מת ויש לו אח שיכול לייבם, אז אולי עדיין זה נקרא זקוקה, אם אתם מכירים קצת מושגים האלה של הבמה, מופיע בהמשך. אז בעצם כל הדיון הזה לכאורה נראה מיותר. זה אני חושב שעם זה צריך להיכנס פה לגמרא. גם המניין, שאומרים לי שלוש, כסף שטר ביה ולא יותר, לא הייתי מעלה על דעתי עוד אחד, וגם השתיים שקונות את עצמה, גם כן לא הייתי מעלה על דעתי שיותר. אז מה שאני חושב, שכשהגמרא שואלת, מניין הדרש של לימות ימי, מה דרך הפעם יש הבדל בין שאלה לבין קושיה? שאלה זה שאני לא יודע, תגיד לי, מה אתה בא למעט במינה דרשא, מה אתה בא למעט במינה דספא? לפי הבנתי זה בעצם סימן קריאה. למה צריך מינן ברשא? מה אתה כבר בא למעט? מה יכול להיות עוד דרך שאישה תקנה את עצמה? מה יכול להיות עוד דרך שבעלה יקנה אותה? אז לימות ימי זה כמו שאמרתי, היום יבוא מישהו ויגיד, היום יש, נניח, סתם את הדוגמה, כל יום יש שני שיעורים בישיבה. יבוא מישהו ויגיד, היום יש שני שיעורים. ברור. אף פעם אין יותר משתיים. סתם את הדוגמה. לא, לא, היום יש שלוש תפילות בישיבה. ברור. לא צריך להגן לזה. כל כרגיל, שחרית מנחה וערבית. אז הלימות ימי, זה בעצם סימן קריאה. זה לא רק שאלה ספר לי איזה דרך נוספת אתה בא למעט, אלא זה אמירה שאני לא מבין למה צריך מניין, לא ברשע ולא בספר. לא בקונת עצמה, איש קונה את האישה, ולא בקונה את עצמה. שלמה חשבו לדעת על דבר אם הוא שאלה או קושי אגר? שאני אומר, תחשוב בחיים. שמי שבא ושאל אותך, תגיד לי, מתי אתה מגיע לישיבה? סתם תן דוגמה. שאלה. סתם מה, אני בא היום ב-10. סתם תן לי דוגמה. אבל אם הוא מקשה לך, הוא אומר לה, אומר לך בטון הדיבור, מתי אתה מגיע לישיבה? אז ככה בטון של קושייה, מה קורה איתך? אז איך אתה עונה לו? אתה לא אמר לו היום ב-10. אתה אומר, תשמע, התעכבתי, אני אשם את הדוגמה, כן? התעכבתי, לא יכול להגיע, ואז זה שבא ומקשה, הוא רוצה תירוץ, הוא לא רוצה תשובה. אני יודע שאתה תגיע מחר, אבל אני בא לך בתביעה. מתי אתה מגיע? נגיד סוף סוף. אז אני אומר, כשרואים שאלה בגמרא, זה בכל השס. כמו שאמרתי, גם בחיים. תמיד תמיד צריך לחשוב, אם יש פה איזשהו סימן קריאה, איזשהו תביעה, טענה, ואם אלה התירוץ צריך להיות תשובה לטענה, כן, יש לי מה למעט. עוד סתם שאלה, כאילו המקשן לא יודע כלום, החיים שלו, השואל, אני אקרא לו אפילו מקשן, אומר, מעניין, אמרת שלושה דרכים, מן הסתם יש לך עוד איזה דרך שאתה רוצה למעט. ולפי ההבנה שלי, אני טועה, מכיוון שאין שום סיכוי שיהיה דרך נוספת שאישה תקנה את עצמה, ואין שום סיכוי שהאיש יקנה את אשתו בדרך נוספת, אז השאלה, מניין הדרש אלימות ימי, מניין דסף אלימות ימי, יש עליו סימן קריאה, תגיד לי, מה עלה בדעתך, תנה, אני מעריך מאוד את התנה, הוא צודק, שמישהו בכלל יעלה על דעתו דרך נוספת לקנות אישה, או דרך נוספת שתקנה את עצמה. ואז שנגיע לתירוץ, זה לא תשובה, זה תירוץ. צריך להגיד, איך זה מתרץ? כלומר, איך אני, כשאני למדתי את המשנה, אני הקורא הסביר, באמת הייתי חושב שיש ארבעה דרכים, אז אתה אומר לי, לא, 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 רק שלושה. או לקנות את עצמה, הייתי חושב שיש שלושה, אמר לי, לא, לא, רק שניים. עכשיו, אמרתי, דוגמה, אני אשתן לכם דוגמה, דיברנו על תפילות. סתם דוגמה מתחום אחר. נגיד שהיום יש שלוש תפילות היום ביום רביעי. יש שלוש תפילות, לא צריך להגיד, ברור, שחרית, מנחה וערבית. אבל אם יבוא מישהו ויגיד, בתענית ציבור, היום יש שלוש תפילות. מעניין, למה? כי במשנה, בתענית כתוב שחלק מהתעניות היה מן תפילת נעילה. אז פה, מכיוון שיש לי אופציה לתפילה רביעית, אז באים אומרים לי, לא, שלוש תפילות. זה סתם דוגמה שאני מבין, שיגידו לי, בתענית ציבור, היום מתפעלים שלוש תפילות. עכשיו פה אני אומר שוב, בקידושין, גם שאישה קונה את עצמה, גם שאיש קונה אותה, אני לעצמי הקטן, לא הייתי מלא על דעתי, שום דרך אחר, אני אומר, בעיקר בקונת עצמה. מאיפה נמציא את דרכים נוספות? שאישה תקנה את עצמה. בתורה כתוב גט, אמרנו, מיטת הבעל, זה ברור, זה לא צריך להגיד. אז מי בכלל יעלה על דעתו? דבר שלישי. באיש קונה אולי יש קניינים, חזקה, כמו שקונים אולי חפץ, זאת אומרת שדיברנו, אני מזכיר לכם, שאישה היא לא חפץ. שבה הייתי בחתונה, אז כל פעם, אני יודע שהרבה רבנים עושים את זה, אבל זה, בחילה זה קצת מפריע לי. אתם יודעים שבחתונה חתן מתעטף בתלית, ברך שהחיינו, פעם זה הספרדים, היום זה כולם, כמעט. ואז אמרו לו, תכוון על הדברים החדשים וזה. הרבה רבנים אומרים, תכוון גם על האישה. עכשיו, כשאדם מתחתן, הוא לא קנה את האישה. שחיינו, אם אדם, משאילים לו משהו, נניח אדם, מישהו משאיל לו רכב, כך תיסע איתו 20 שנה, הוא לא ברך שחיינו. שחיינו זה על קניין, שדבר נהיה בבעלותי, אני ברך עליו שחיינו. עכשיו, האישה היא לא אורך של הבעל, דיברנו על זה. היא לא עמה עברייה, היא לא שפחה כנענית. שפחה כנענית, אדם קונה אותה ובבעלותו, מה שקנה עבד, קנה רבו, ובבעלותו לגמרי. אבל האישה היא לא רכוש של הבעל, ממש לא. אז אני אומר, לבוא בקניינים נוספים, כמו לה בקרקעות, זה לא שייך, כי היא לא רכוש שלך. אז חידשנו כסף, שטר ביה, זהו. אין לא יכול להיות יותר מזה. קנה על קונה את עצמה, יותר מגט ומיטת הבעל, לא יכול להיות, אין. אין שום אופציה.
מה הוא סבר כדי כבר שהוא חדור? מה הוא מסתנף?
מי?
יש שאתה מתכוון גם על האישה.
אתם מדברים על הרגשה שאתה שמח, יש כאן דבר שמבחים בעיקר טוב ואמיתי, אבל שמועה טובה. סתם אדם שומע שנולד לו בן, עכשיו זה לא קניין, זה דבר איך הטוב ואמיתי. אדם רואה את הבת שלו, אדם רואה את... נעזוב את, אדם רואה חבר שלא ראה 30 יום, ואיך שהחיינו. יש שהחיינו על שמחה, לא רק על, על קניין, לא רק על פירות. אז זה אולי אפשר להגיד שתכוון בשהחיינו על, על האירוע, על ה... אבל מה שמפריע לי שאומרים, תכוון על האישה ועל הבגדים ועל על התלית, כאילו באותו... היא לא באותו... צריך להדגיש את זה, שהאישה היא לא... דיברנו על זה, שאם חתן מקדש אישה, והוא חושב שהוא קונה על עצמו שפחה, שבבעלותו זה קידושין לא תופסים. כי אתה לא קונה. אם אדם שואל רכב, הוא חושב שהוא קונה אותו, אז לא, הוא לא שואל ולא קונה, הוא כלום. צריך שיהיה ברור, האם אני שואל, קונה, עכשיו האישה, אתה לא שואל אותה ולא קונה אותה, אתה פשוט חי איתה. אשתו כגופו, הכל טוב ויפה. אני לא אצא נגד הרבנים, אני רק אומר שמכיוון שיש טעות רווחת בציבור שהאישה היא כאילו בבעלות הבעל, שזה לא נכון, בלי קשר, אני לא פמיניסטי ולא כל מיני כאלה, אבל זה לא נכון, האישה היא ראשון לפני עצמה, לכן יש כתובה, אחרי הקידושים מקריאים כתובה, ויש גם הסכם הרמוני, שהבעל מתחייב לזון אותה וכל מיני דברים כאלה. עכשיו, אם הרכוש שלו, ברור שהוא ידאג לה. אם אדם קונה שפחה, צריך לדאוג לה. אבל אישה לא, אישה היא בפני עצמה, והבעל בפני עצמו, זה שני הסכם הרמוני, מה קורה עם מעשי אדם, מה קורה עם מזונות, מה קורה עם מציאתה, כל מיני דברים כאלה. אז זה ממש, סתם, אני אומר, זה טעות שצריך להוציא אותה מהלקסיקון, שקונים את האישה כמו שקונים חפץ. ואני חוזר פה לעניין, לכן המקשן, דעתי לא היה שואל, מקשן אומר, מניין הדרשה לימות אימאי, מה אתה מתאמץ, תכתוב לי את המילה שלוש, שאני אקנת בשלוש דרכים, איך אני בכלל יעלה על דעתי? ארבע. מה פתאום? קונה את עצמה בשתי דרכים. מה אתה צריך להגיע לשתיים? ברור ששתיים. אין. אין יותר. לא צריך לספור. תמיד המשנה סופרת, שומעת זהו, לא יותר. אז זה בעצם, אני חושב, המהלך של הגמרא פה. וכמו שמעתי, ברגע שאתה מקבל קושיה, אתה צריך תירוץ. אם אתה מקבל שאלה, אתה נותן תשובה. אם אתה מקבל קושיה, אתה צריך תירוץ. תירוץ, טוב. אז בוא נראה את ה... וגם מעניין שהמקשן כבר הכניס את הכל, הרי מקשן יכול להגיד, בוא נדבר דבר דבר, קודם כל על הרשע, אחרי זה על הספר, לא נתערבב. לא, ישר, אני חושב את זה מראה שמשהו כואב לו, למקשן, הוא אומר, אני לא מבין מה קורה במשנה הזאת. אני קטן, לא מבין, אבל מה פתאום אומר לי מעניינים, ברשע, בספר, מה קורה פה? שמה יכתוב מעניין, תכתוב, האישה נקראת בכסף שטר ביה, קונת עצמה בגד מיטת המעל וזהו. מנה דרשע לימות ימי. מנה נדסף על לימות ימי. בשביל מה? עונה הגמרה. מניין דרשע לימות חופה. מעניין שפה הגמרה עושה, יש תוספות שדן בזה. אנחנו יודעים מפרשת שבוע. פרשת חיי שרה. הרי אליעזר מגיע לרב נהריים, פוגשת את רבקה, שאלת כמה שאלות. נגיד לי, בתמיעת יש מקום ללין וזה, מכירים שם את הרשי, כשהיא עונה לו. עונה לו על ראשון ראשון ונכון נכון. מישהו בא שואל אותך שלוש ארבע שאלות, איך אתה עונה לו? שאלה ראשונה, תשובה. שנייה תשובה, שלישית תשובה. אבל תוסד מאיר שלפעמים דווקא עונים על השאלה האחרונה, ואז חוזרים אחורה. אם מישהו בא שואל אותך לישיבה, תגיד לי מה קורה פה, מה לומדים ואיך לומדים וזה, אתה מתחיל לענות לו דווקא בשאלה האחרונה, כי זה ככה ברור לך, ולאט לאט אתה מתחיל לענות על השאלות הראשונות. אז פה יעדיפו ללכת מסודר, קודם כל מינן דרשע, אחרי זה לעבור למינן דסייפה. אז אנחנו אומרים, מינן דרשע, לימותי חופה. עכשיו, אני לא מבין, מה זה חופה? חופה, דיברנו הרי, זה קורה שנה אחרי הקידושין. אמרנו, יש קידושין ויש נישואין. קידושין זה הטבעת, כסף שטר ביה. זה מצב שדיברנו על זה קצת, שבעיקר אוסרים את האישה. כן, גם ברכה, ברכת הקידושין. אשר קידשנו עם מצוותיו וציוונו, ואסר לנו את העריות, ויתיר לנו ואסר לנו. בזמן חז"ל, אתם יודעים, לא, דיברתם על זה בטח. אחרי הקידושין, אירוסין לא של, לא אירוסין של היום, אירוסין של פעם, האישה אתה מקבלת נניח את הבת או שטר, לא משנה, היא הופכת להיות אשת איש, אבל עדיין אין חופה, הם לא גרים ביחד. חוזרת לבית אביה, 12 חודש, גם לומדים זה פרשת שבוע. תעבור על רש"י, על הפרשה. הרי מה היה עם רבקה? זה לא סתם דיבורים בעלמא. אליעזר בא עם מתנות מאברהם, הוא היה שליח. פרק שני כבר דיברנו על זה, האיש מקדש בו ובשלוחו. אליעזר היה שליח לא רק של אברהם, בעיקר של יצחק. יצחק היה כבר כמעט בן 40, הוא לא היה ילד קטן. והוא בא עם מתנות מהמשפחה של אברהם, והמתנות האלה אומרים חזל, זה רש"י מזכיר שם, זה הכסף קידושין. הוא נתן לה את המתנות אחרי שהשקטה אותו מהבאר וזה, אמר לה, הרי את מקודשת במתנות אלו ליצחק. והיא הסכימה. ואז הוא הגיע כידוע לבית אביה, בתואל, אחיה הלבן, ואז דיברו פה, דיברו שם, אז מה הם אומרים לו? תשב איתנו הנערה ימים או עשור, ואחר תלך. מה הם אמרו לו? הם צודקים לכאורה. מה בוער? זה היה קידושין. בין הקידושין לנישואין לחופה יש לנו שנה, והייתה ילדה קטנה, בת 3, יש כל מיני דעות, תן לה לשבת איתנו, להתארגן, הכל בא לה בהפתעה. עשה הכל בא להשקוט את הצון, פתאום יצא מזה שטיש. אז תן לה שנה, תשב איתנו הנערה עם אמא עשור, ואחר תלך, תבוא עוד שנה, תיקח אותה, תביא אותה לאליעזר, הכל בסדר. וכדוע אליעזר התעקש, לא. אומר, מהשם יצא הדבר, אל תעקבוני, נשאלה, התפיעה, רבקה אומרת, אני הולכת, לא רוצה להישאר שם יום אחד, כתוב הרי שבתואל בכלל מת במהלך האירוע הזה, אתה צריכה להישאר עם אח שלה לבן, רמאי גדול. אמרה, אני עכשיו תופס את הרגליים והולכת, ואז עשו פרשת חיי שרה, אליעזר מביא אותה לגמל, ואז היא רואה את יצחק, נופלת מעל הגמל, והפרשה מסתיימת, והביאה יצחק, אוהל לא אוהל של אמו, וינחם יצחק אחר מות אמו. כלומר, הוא עשה לה חופה, הכנסה לביתו, תוך זמן קצר. אבל דווקא חז"ל לומדים מההצעה של לבן, תשב איתנו הנערה ימים או עשור, עושים חשבון ימים או עשור זה 12 חודש, שבין הקידושין לנישואים יש לנו שנה. כלומר, בין הקידושין, כסף שטר ביה, בין החופה יש לנו שנה שלמה. עכשיו, מה הגמרא אומרת? בכלל בלי להוכיח, בלי כלום, בלי כלום, זורקת, לימותי חופה. כלומר, יש אבא אמינה, שאנחנו צריכים להבין אותה, אמרנו, יש לנו פה קושייה, לימותי מי. איזה דרך נוספת, אתה מעלה על דעתך, שאי אפשר לקדש אישה, לא לשאת אישה. אומרת הגמרא, אני אגיד לך איזה דרך נוספת. היינו חושבים, היינו הכוונה כל אחד מאיתנו, חופה. כלומר, אדם בא לאישה, לא קידש אותה לפני כן, לא החופה שאנחנו מכירים שבאה בעקבות הקידושין. גם היום, שעושים את זה ביחד, אז יש לנו נתינת הבאת, קראת הכתובה, ואז יש חופה, שם הברכות. אז אומרת הגמרא, כן, הייתה מחשבה ואמינה, שאדם פוגש אישה, ואומר לה, הרי את מקודשת לי בחופה זו. ימית מתחת לחופה, ויקדש אותה. אבל לא מן, חופה זה עוד שנה, זה השלב הבא. איך פתאום אפשר לקחת חופה ולהפוך אותה להיות בשלב הראשון? גם פחת ההיגיון, נחשוב. סתם להמציא חופה, הרי אמרנו, כתוב בתורה, כי כך איש אישה. זהו, התורה לא פרטה. אז חז"ל לומדים, כיחה משדה עפרון כסף. חז"ל לומדים, והצו הייתה שטר. כתוב בתורה, כי כך אישה בעלה ביד. אבל איפה כתוב בתורה? חופה. וכן בתורה חופה. ועוד, אתה אומר שאפשר לקדש בחופה. לעמוד מתחת לחופה ולהגיד, שמה זה חופה, תחשבו, מה עושים בחופה? מה, תכלס, מה קורה שם? כלום, עומדים, נכון? סתם עומדים. מתכוונים לשאלה גדולה, דרך אגב, פוסקים, מתי בדיוק החופה מתרחשת. כי הם עומדים הרי מתחת לחופה עד לפני הקידושים. אבל רגע, עוד לא, עוד לא התקדשנו. אז נתן לה את הטבעת, נגיד לכם מה זה נפקמינה, יש חתונות שעושים אותן, בעיקר בקיץ זה קורה, בדיוק בשקיעה. רוצים להתחיל את החתונה מוקדם, לא צדק או חמי לפעמים זה אחרי 8, אז רואים, בואו נעשה חופה לפני השקיעה, עד שהאורחים מגיעים וזה וזה, החופה נופלת ממש סמוך לשקיעה. עכשיו צריך שכל החופה והקידושין והכתובה יהיו בתאריך שלפני השקיעה, כלומר, לא מחר, אלא היום. ואז משתדלים, ממהרים וזה וזה וזה, שסיים את הכל עד השקיעה. עכשיו שאלה, מתי החופה קורית? כי זה לא משהו, קידושי אני יודע, הרי אני מקודש לי תל לטבעת. אבל חופה זה מצב, זה כלום. עומדים. אז מתי זה קורה? כשעומדים תחת לחופה, אחרי שנתן לכסף קידושין? לא יודע. שפה הגמרא אומרת כדבר, שוב, שאני, הלומד הרגיל, כל אחד מאיתנו, אם היה קוראת המשנה, אישה נקנית בכסף, שטר ביאה, ולא כתוב את המילה שלוש, הוא היה אומר, ברור שהיא גם חופה, אפשר לקנות אישה בחופה. איך אפשר להיות על דעתנו לקנות בחופה? זה כתוב בתורה? לא. זה הגיוני? לא. כי לא עושים כלום בחופה. אז למה שאני, הקטן, או הלומד הממוצע, יבוא ויגיד שחופה זה קידושין? חופה זה נישואין. זה שני דברים שונים. זה ממש לא מובן. לכאורה זו שאלה מאוד מאוד עקרונית. האם אנחנו רואים בקידושין חופה, שזה בעצם סוג... מה שטוענים שהחופה זה בית. זה מצב שהחתן והכלה נמצאים בתחת לזה יריעת בד. יש דעות שחופה זה הכנסה לביתו. חדר איחוד, יש כאלה שעושים חדר איחוד. אשכנזים עושים חדר איחוד. יש דעות שהחופה זה אינומה, נכון? לפני הקידושין. חתן מכסה את הכלה באינומה. לא יודע, כל מיני כאלה, אבל למה שזה הקידושין? זה משהו, חופה זה משהו מוכני כזה, שהם חיים כמו בעל ואישה, חסן לחדר איחוד, עומדים מתחת לעיריית בד, אינומה. מה זה קשור? חופה לקידושין. עכשיו, אם תביא לי מקור של חופה קונה, אז הנה חינם, אז תקנה. אבל כמו אומרת, זה בא לי אותי חופה. למה שתמיד שאתה בא למעט זה להוציא מדעת התועים. אם מישהו יטעה לחשוב שחופה קונה, נאמר לו לא, שלוש ולא ארבע. אבל למה שאני חושב שחופה קונה? הרמנו כל השאלה של הגמרא, מניין הדרש של לימות אימאי, כי המקשן אומר, אני לא מעלה על דעתי אפשרות לסיים ולקדש אישה, חוץ מכסף שטר ביאה. ואני לא מעלה על דעתי אפשרות נוספת שאישה תקנה את עצמה, חוץ מגט ומיטת הבן. אז אני מחכה בחיליון עיניים לתירוץ, לא לתשובה, לתירוץ. מה אני הייתי מעלה על דעתי? שאפשר לקדש אישה, אומרת הגמרא תירוץ, ממש לכאורה מופרך, עד שאני ברמות שאף אחד לא מעז לבד להגיד שחופה קונה, שחופה זה קידושין. בלבלת, חופה זה בעוד שנה, בעוד רבע שעה, לא משנה. חופה זה בית, זה נישואין, אבל לפני הנישואין יש קידושין. אתה לא יכול לקחת את השלב הסופי, ולהפכתי להיות השלב הראשון. שזה דבר שאני חושב שכל אחד מכם צריך שיהיה לו מונח בראש, שהאב האמין הזאת שחופה קונה היא מאוד 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 קשה, מאוד חדשנית. הגמרא תעסוק בזה בדפים הבאים, ועד שזה לא מתיישב לי על הנפש, לא להירגע, לא לוותר. פעם איזה ראש ישיבה חשוב אמר, עדיף שאלה תשובה מאשר תירוץ גרוע. לא מבין. אנשים שואלים אותי, אנשים שואלים לא אותי, אנשים שואלים למה הייתה שואה. אז הרב צדוק קוק איזה צל דיבר על זה, הוא אמר, שאלה גדולה, 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 שום הסבר לא יכול לענות על השאלה. אז מה עושים? נשארים בשאלה. לא יודע, מה, אני יכול להסביר למה נרגו 6 מיליון איש, למה נרגו מיליון ילדים, אדמו"רים, צדיקים, לא יודע. אז אני בשאלה, נכון. אם זה עושה לי בעת באמונה, צריך ללמוד אמונה ולהתחזק, אבל בגלל שיש שאלה, התחיל למצוא תירוצים לא רציניים. פעם הייתי בזה בית כנסת, ראיתי שממש הרגשתי שזה פוגע. בית כנסת ספרדי, לא משנה, כתוב, נא לא לדבר בתפילה. כולנו יודעים מה קרה לאשכנזים בשואה. ככה. אמרתי, סליחה, סבא שלי נהרג בשואה, לא דיבר בתפילה, אני יודע. מה זה? ככה להשמיץ. 6 מיליון איש. אתה לא רוצה שתאמרו בתפילה, תכתוב. אתה רוצה לכתוב מהזוהר ש... זה גורם לדברים חמורים, תכתוב, אבל ככה, טק. יש לנו הסבר, הייתה שעה, אנשים דיברו בתפילה. כל המיליון תינוקות דיברו בתפילה, מעניין.
כי הוא בכנסת שעשו העזרה של הסיגריות. כאילו,
העזרה
והדיבור בתפילה...
מה, העזרה על סיגריות?
כן, כמו העזרה של הסיגריות, אז עשו העזרה ורשו את פנים, עשו לדבר בתפילה, העזרה
פוגעת. זה בסדר. כן, אישון פוגע בבריאות. בסדר, אין בעיה. לא, אני אומר סתם מצבים שאנחנו אנחנו לא אוהבים להיות בקושיות, לא אוהבים לא לדעת. אז רוצים אתם רוצים ככה סתם. זה להבדיל, להבדיל מהשואה. אני אומר פה, אני לא מבין מה עלה על דעתו של ה... של... אני לא מבין, זה לא אומר שלא מובן. אני לא מבין שחופה, כל אחד מאיתנו היה חושב שהיא קונה, ואז אתה צריך להגיד לי לא. שלוש ולא ארבע. למה? שחופה תקנה, חופה היא לא קשורה לקניין. כסף, קניין, שטר, קניין. ביה, בסדר, ישות. אבל מה קשור חופה? חופה זה ארבע עמודים, או הכנסה לבית העולם שני, זה לא קניין. לא עושים כלום בחופה, פשוט עומדים, נכנסים הביתה. אז אני אומר, זו שאלה שצריכה לשאת לנו בראש, בדפים הבאים, זה עוד יחזור. כל מיני כאן בחומרים וזה, אבל לא לוותר, לא להגיד, טוב, מצאנו תירוץ, ממש לא. עדיף שישר בשאלה ולא...
יש מקור בתורה שלומדים מן החופה?
זה גם שאלה. לא כתוב בתורה חופה, מילה חופה לא מופיעה, נכון? כתוב, כי כך יש אישה, כך שם בעלה, יצא והייתה לי איש אחר. יש משהו עם בת, זוכרת כרגע את הציטוט של הפסוק. הכנסה לביתו, יצא מביתו, משהו בסגנון. ואתה צודק, זה לא כתוב. זה רק מעלה, מגדיל את הקושייה. בדיוק, אם חופה לא כתובה, אז למה ש... גם ככה, לומדים, זה לימוד שזה נישואין, אבל לא קידושין, נכון? בעיקר זה מעניין, כל הלימוד של קידושין, זה פרשייה בפרשת כי תצא שכתוב, יש פה אולי חומש רגע? חומש דברים. יש בתורה פרשייה שנקראת מחזיר גרושתו. שאם אדם התגרש מאישה ואחרי זה בניסית, רוצה להחזיר אותה, לא יכול. זה נקרא איסור מחזיר גרושתו מי שניסית. אז מה הפסוקים? שמה? האמת היא גם שם יש ביטוי של והבאתה אל תוך ביתך. אבל יש מחלוקות בראשונים אם והבאתה אל תוך ביתך זה אחרי גיור או לפני גיור, אם בכלל גויה. צריך לגייר אותה ולקדש אותה וחופה. אתה צודק, גם שם יש ביטוי של והבאתה אל תוך ביתך, להביא הביתה זה חופה. זה... כמו שאמרתי, חופה זה לא זה מעשה, זה מצב, סטטוס. אנחנו בית. יש בהמשך. כן. כי כך אישה, איש אישה הוא בעלה. כי כך, ככה, ככה, כסף. הוא בעלה, ביה, בסדר? ולא תמצא חם עיניו וכתב סמר כתות גט, ויצא מביתו והלכה ביתה לאיש אחר. אז ביתו אני מבין שהיה פה בית, ואז היא הלכה ביתה, היה חופה אולי לאיש אחר, ואז אם גם האיש השני כתב לגט קריטות, אז לא אכל בעלה הראשון, לא שם לקחתה להיות לו לאישה, חשר הותמה. כלומר, עשו לאדם להחזיר את גרושתו אם היא ניסית. אם היא נשארה פנויה, הוא יכול להחזיר אותה. יש אפילו מצווה להחזיר גרושתו. אבל אם היא כבר ניסית, אסור לה. אז פה רואים את הביטוי של הייתה, ביתו, אתה צודק, חופה גם אין מקור. זה יותר מגדיל את הקושייה. למה שאנחנו נחשוב? ואני אומר לכם שוב, הגמרא זה אני, זה לא הם. אנחנו, חלק מהבית המדרש של רבשי זה אנחנו. והגמרא מדברת אליי. והגמרא אומרת לי, אתה מן הסתם שואל, ובצדק, מניין הדרש אלימות ימי, למה שיהיה עוד דרך? אז אתה צריך עכשיו לענות לעצמך, כן, צריך להגיד שלושה דרכים ולא ארבע, כי אתה, אני, כל אחד מאיתנו, היה חושב שחופה תקדש, תקנה. ואז אני עומד, רגע, רגע, על מה שאני אחשוב את זה. בכלל לא, אין הגיון שחופה תהיה קידושין. אז אני פה צריך להתקומם ולהגיד, לא מוכן לחפש רשי תוספות לרשום לי מצאת השאלה הזאת, את הקושייה הזאת, עד שאני לא מוצא תשובה, אני לא נותן לעצמי מרגוע. לא יכול לישון בלילה. טוב, נראות כמה דברים פה. אני צריך קצת לקצר, כי אני... גרון שלי לא משהו. טוב, אמרת הגמרא. ולרבונה, דאמר, חופה קונה מקל וחומר. יש לנו רבונה, נראה את זה בהמשך. לא רק שהוא אומר שהיינו מעלים על דעתנו שחופה קונה, אלא באמת זאת ההלכה. כלומר, לפי רבונה, להלכה למעשה, אם אדם רוצה מה שיקרא לקצר תהליכים, הוא שואל את הרב, הרב, איך מקדשים אישה היום? אז הרב אומר לו, קודם קידושין, שנקרא אירוסין בחזל, ואחרי זה חופה. ואז הוא אומר לרב, אני יכול לקצר תהליכים לעשות אישה חופה? אין שום בעיה. רבונה, קל בחומר. אז הנה חינם, באמת, יש ארבעה דרכים שאישה נקנית, כסף, שטר, ביאה וחופה. שפה יש לי קל בחומר, אז יש איזשהו כיוון להבין איך נעלה על דעתנו שחופה קונה ולא רק נישואין. אז את הקל בחומר הזה צריך להבין. הגמרא עוד לא נכנס לזה, אבל זה קל בחומר, אני מכין אתכם. מכין פה להיות קל בחומרים מאוד מעניינים. שלושה ארבעה דפים הקרובים. שכל קל בחומר כזה אתם צריכים לעצור ולחשוב אם יש פה היגיון, אם אני מבין את זה. ברור שיש היגיון, אבל אל תוותרו. אני אומר שוב, לא כדאי לוותר, כי אז חונטין לדברים לעבור לידינו, זה לא ככה לומדים תורה. מי שלומד תורה הוא מחפש אמת, היגיון, רוצה להבין. לא מוכן שיגידו לי, יש קל וחומר, יש רבונה, יש חופה, יש זה. אני לא מבין את זה, לא מסתדר לי. לא מוכן. יכול להיות שאני לא אבין בסוף. אני מאתגר את עצמי, אבל לא לוותר. לא להגיד, הגמרא אמרה שפי רבונה חופה קונה, הכל טוב. מה הכל טוב? קל וחומר. אני כבר אומר לכם, קל וחומר מאוד מאוד לא פשוט. אתם יודעים מה זה קל וחומר. אם בקל החמרת, אז ודאי בחמור תחמיר. ואם בחמור הקלת, ודאי בקל תקן. מה שאך פה קל בחומר, מה יש פה חמור, קל, יש נישואין, יש קידושין. חופה יש לה את העבודה שלה, שיודעת לעשות נישואין. הכסף שאתה הרבה יעדים לקדש, מה קשור קל בחומר? קל בחומר אומרים על, נניח, תומה ותארה. אם יש איזה דבר שהוא מתאמה בצורה חמורה, זה בודה שהוא יכול לתאמה גם את הקלים. אבל מה שאך קל בחומר, לחופה וקידושין, לא יודע. סימן שאלה. ואז הגמרא שואלת, לפי רמונה שמה חופה קונה מקל בחומר, לימות ימי. כלומר, למה כתבת שלוש דרכים, רש ארבע? אז הגמרא מחפשת את החמישי, שאותו אני ממעט. שמה כל אחד מאיתנו צריך לישון? אם לפי רמונה חופה קונה, אז מה קורה במשנה? מה המשנה אמרה? היא לא אמרה חופה. אז לפני שמחפשתי את החמישי, תגיד, רבונה בכלל לא מסתדר מהמשנה, כי המשנה אמרה שלוש, ורבונה אומר ארבע. חופה קונה גם כן. זה הגמרא משאירה בצד. הגמרא נשאר את זה בהמשך, אבל אני צריך לשאול. איך רבונה, בכלל, קו החומר כל הכבוד, איך רבונה יכול, בניגוד למשנה שאמרה שלוש, להגיד ארבע, בלי שמופיע במשנה לכאורה, ואז הגמרא מחפשת את החמישי, שאני בא למעט עוד דרך. אבל משהו פה כבר לא מסתדר. בסדר. כי הגמרא לא רוצה להסיט את הדיון. זה יהיה בהמשך. הגמרא עכשיו רוצה להתמקד בשלוש. בלימותי. אז השאלה שאלתי עכשיו זה שאלה שהגמרא תשאל. אבל אני רק אומר, אסור לי לעבור על זה סדר היום. אני רושם לי בצד. אם רבונה משהו לא מסתדר לי, כי הוא אומר ארבע. במשנה אמרה שלוש. אבל לגופה של עניין, אומרת הגמרא, הכסף שטר ביה לא בא למעט חופה, כי זה לא נכון. חופה קונה. מה היגיון, מה קל וחומר, נאמר לקודם משנה ארבע? שאלה. אבל זו שאלה. נשים אותה בצד ואני אחכה שישב את דעתי. כן, אז מה זה בא למעט? עונה גמרא, לימותי חליפין. פה מתחיל להיות משהו עם קצת היגיון. מה זה חליפין? מחליף פרה וחמור. אדם אומר לחבר של עצמה, אני רוצה למכור פרה. אומר לו, מצוין, אני צריך פרה ויש לי חמור שאני לא צריך אותו. בוא נעשה חליפין, מעולה. אתה לוקח את הפרה בבעלותך, חמור עובר לבעלותי, מעולה. זה אני יכול להבין, אולי אופציה לקנות אישה. כמו שאתה קונה אישה בכסף, אתה נותן לה את הבת, אז אתה נותן לה משהו ותקבל תמורת זה, או יש קניין סודר, לא יכנס לכל הפרטים, אבל למה הקניין הזה הוא מתחיל להיות אופציה, ואני הייתי מעלה על דעתי שיקנה אישה, כי החליפין מאוד מאוד דומה לכסף. האחרונים מאוד מאוד מתקשים להבין מה ההבדל מחליף פרה וחמור, לבין קניין הוא מקח ומקח רגיל. נניח אדם בא לחנות, רוצה לקנות בקבוק קולה. חנות זה לא מסתדר, מבחן מסך נצאה, אבל איזה חבר מוכר פחיות קולה, וכמה זה עולה? 10 שקלים. ואז הקונה אמר לו, מוכר, תשמע, במקום 10 שקלים, אני רואה שאתה צריך פחית ספרייט. כך במקום זה, נעשה חליפין, אין שום בעיה. זה נקרא קניין כסף, כי הכלל אומר, לתוסף דף לי את המודע לפי, ראיתם אותו, שווה כסף ככסף. דיברתי לראות לעשות את זה. משנה הרי אומרת, בפרוטה ובשווה פרוטה. כלומר, באותה מידה שאתה קונה בכסף, אתה יכול לקנות בשווה כסף, זה לא משנה. אתה רוצה לקנות קרקע, אתה מביא למוכר רכב. הוא נותן לך קרקע, אתה נותן לו רכב. אתה רוצה לקנות עגבניות, אתה נותן לו ירקות. אין עם זה שום בעיה. אמרתי, מס הכנסה, כי לפעמים שלטונות המס לא אוהבים את זה, כי אז אדם לא מדווח, כשאדם לא... ידע מקבל כסף, הוא רושם, קיבלתי כסף, אז מס הכנסה יודע. ואני מקבל, סתם דוגמאות, לא קשורות, אבל רופא שיניים עושה טיפול לבן אדם, הלקוח אומר לו, תשמע, כל משלם לך מס הכנסה ועניינים, אני אעשה לך שיפוצים מהבית. אתה לא תשלם לי ואני לא אשלם לך. עכשיו, מבחת העניין זה תשלום. המדינה לא אוהבת את זה, כי אז הם מעלימים מס. אז בעצם חליפין וכסף זה כמעט אותו דבר. אתה נותן סחורה, מקבל תמורה. או בכסף, או בשווה כסף. אז לכן אני אומר, החליפין זה באמת תירוץ יותר מיישב את דעתי, שכשהמשנה אמרה כסף שטר ביה, היא אמרה לי כסף, אבל לא חליפין. למרות שהם אותו דבר, דומים, קשה להבדיל בין קניין חליפין לבין קניין שווה כסף, אבל צריך להגיד את זה. בסדר? או. עכשיו אני יותר רגוע, שבאמת, כשאומרים, למשל, אני אתן לכם דוגמה, בקרקע, יש משנה סופר גשון בקידושין, קרקע נקנית בכסף, וגם בשווה כסף. יש אפילו גמרא בבא קמא, שאדם הזיק לחברו, הוא צריך לשלם לו, נניח, 1,000 שקל. אז שווה כסף וככסף. הוא בא, מביא לו מסעית מלאה בסובין, חציר. שם לו בחנייה, הרימות חציר, שמשוות 1,000 שקל, אומר לניזק, בבקשה, פיציתי אותך. לא יודע, מקרים סיפורים, אנשים קיבלו איזה כנס מהעירייה, והתעצבנו על הדוח שהם קיבלו. לא יודע אם שמעתם סיפורים כאלה, מביאים ארגזים, מטבעות של 10 אגורות, ככה, עם איזו עגלה כזאת, קחו, תסתדרו. אף אחד לא אגיד להם כלום. אתה יכול גם להביא לפי ההלכה, כלום. ניירות, לא יודע, בשווי של הכנס, תביא להם דפי הדפסה, עגבניות, לא יודע, מה שאתה רוצה, ירקות, ארגזי ירקות, בסכום של הכנס. גם פה, בשווה כסף, אתה יכול לקנות סחורה, לשנן לו בירקות, בפירות, מה שאתה רוצה. אז אני אומר, באמת, יש אבא אמין, יש אדם, במקום לקדש בכסף, בשווה כסף, יקדש בחליפין. צריך להבין, אני אומר שוב, איפה בדיוק ההבדל, ומה זה החליפין, אבל זה משהו שיותר מתיישב על הדעת. טוב, בוא נסיים. סגה דעתה חמינה. המילה סגה דעתה חמינה היא משפט מאוד מאוד חשוב. סלקה תעלה. סליק. דעתך, דעתך, אמינה, אומר. כלומר, הגמרא מחנכת אותי, תעלה על דעתך לומר, הועיל. וגמר, כיחה, כיחה משדה עפרון. מה השדה, פרשת שבוע, מה השדה מכאן היום בחליפין, אף ישנה מכאן היום בחליפין. כלומר, תעלה על דעתך, הגמרא ממש מחנכת אותי. אתה היית צריך לחשוב שגם חליפין יקנו אישה. כי למדנו פרשת שבוע, חליפין משדה עפרון, אם אברהם יכול לתת לעפרון 400 שקל כסף, עובר לסוחר, ומביא לו חמורים וגמלים, זה עובד. הוא היה קונה את המערה באותה מידה. אז אותו דבר באישה, אם למדת כיחה כיחה משדה עפרון, אז גם חליפין. לכן אמרתי, זה אבא אמינה באמת, באמת מתבקשת שאפשר אולי לקנות אישה בחליפין. אומרת המשנה, לא, 3 דרכים בלבד, חליפין לא. עכשיו צריך להבין באמת למה לא. אם למדת משדה עפרון, בשדה עפרון קונים בחליפין, אז גם אישה בחליפין. פה צריך להבין. אז כמה שמלן, כמה שמלן, בא... משמיע משנה לנו, לן זה כל אחד מאיתנו, כן? זה לא להם. לא כמה שמע להו. כמה שמע לן, כל אחד שיושב פה, ישמיעו לנו, חליפין, לא. אני צריך להבין, למה לא? אם למדת משדה עפרון, זה עד הסוף. אתה לא יכול קסם משדה אפרון כן, חליפין משדה אפרון לא. אתה מבין לחשוב למה לא? הגמרא תיגע בזה. רק הכיוון שלגבי חליפין, אני רק אתן לכם כיוון. אם באמת לומדים לגמרי גמרי משדה אפרון, קודם אמרנו שזה לא מדויק, כי משדה אפרון זה בעלות. אברהם, זה כל העניין של אברהם שהתעקש ששלם כסף, וכל הפסוקים, וכל הנושא שמרת המכפלה עד היום. אברהם, היה לו חשוב שמרת המכפלה בבעלותו. יש מדרש, זה די בפשט של הפסוקים. הרי מה אפרון אומר לו? ניסי אלוהים אתה בתוכנו, ומבחר כברנו כבר את מתך, יש ממנו לא יחלה ממך לקבור מתך, תקבור מה אתה רוצה? כך חופשי. יש מדרש שאומר שמרת המכפלה זה היה זה מערה חשוכה שאף אחד לא התייחס אליה. 400 שקל כסף בכלל, אף אחד לא יעלה על דעתו שיש כזה שווי נדלני. ואברהם, אם הוא היה רוצה להרוויח כסף, הוא בא לאפרון, אפרון אומר לו, בבקשה, חופשי, תקבור, מה אכפת לי? לא, אברהם התעקש, למה? כי רוצה לשלם ושזה יהיה בבעלותו. יש כידוע מדרש, מכירים בטח, שיש שלושה מקומות שאין אומות העולם. מכירים? יכולים לומר, גזולים הם בידכם, מרת המכפלה, הר הבית וקבר יוסף. שלושתם קנינו בכסף. דוד קנה את גורן הערבנה בכסף, יעקב קנה את שכם במאה הקסיטה, ואברהם קנה את מרת המכפלה ברבה מאוד. כלומר, בעלות. כשאני חוזר לעניין שלנו, מכיוון שאישה היא לא, בבעלותי, לא בבעלותו של הבעל, אז כנראה שהלימוד משדה אפרון הוא לא ב-100%. לימוד חלקי. זה אני אתן לכם כימון עכשיו, אבל בכל אופן, אני מסכם, הגמרא מבינה שיש פה דרך נוספת כנראה לקדש אישה, שהמשנה באה למנוע אותה. השאלה הראשונה שאלנו, למה שאני אחשוב על דרכים נוספות? מאיפה אני אמציא את זה? התורות סיבך אותנו חופה. מה, מה, מה קשור חופה? למה שאני אחשוב שחופה קונה, אתה צריך להגיד לי שלא. לא ענינו. התורות הבא, חליפין, אמרנו, או, זה באמת יכול לי להתבלבל. יכולתי לחשוב שאפשר לקנות אישה בחליפין כמו שדה, כמה שמנן שלא, צריך להבין למה לא. אבל מבחינת המהלך, עם חליפין קצת נרגענו, שהתירוץ השני אמנם, כי את רבונה עזבנו רגע, שבאמת יש פה חידוש גדול, שלמרות ששדה וכל דבר קונים או בכסף או בחליפין, אישה לא. כסף כן, חליפין לא, צריך להבין למה. טוב, אנחנו נעצור פה.